מוריי ורבותיי, זמן טוב, חורף טוב ומבורך. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הבטחתי שבעזרת השם אנחנו מתחילים השנה ללמוד סוד התולדות מתורתו של הרב אשכנזי. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו לאט לאט ניכנס לתוך העניינים. זאת אומרת, אנחנו נכין גם לכם את האפשרות להצטרף ללימוד. פשוט, איך אני אגיד את זה בעדינות, אנחנו הולכים ללמוד מתוך דברים של הרב אשכנזי שטרם ראו אור. אז אני לא יכול להביא לכם את הכל, כי זה ספר שעדיין לא יצא. זה תורגם לעברית מחדש על ידי אליעזר שרקי, אחיו של הרב אורי, ובעזרת השם זה יצא. זה ספר שנקרא קים מציון, בעצם התורה שבכתב היחידה שיש לנו מהרב אשכנזי. הכל זה תורה שבעל פה. כל הספרים שיצאו זה תורה שבעל פה. זה תורה מאוד מאוד מתומצתת, דברים שנכתבו על גבי עשרות עשרות של דפים ועמודים, נכתבים פה בצמצום של עמוד אחד, שניים. אז יש לנו משימה מאוד מיוחדת ללמוד את הדברים של הרב, ולהרחיב אותם, להסביר למה הוא מתכוון, כי הוא מאוד מתמצת, מאוד מאוד מתמצת. אז ככה, קודם כל, אנחנו לומדים את משנת התולדות של הרב יהודה ליאון אשכנזי. זצ"ל שמכונה מניטו. ובהשגחה פרטית אנחנו מתחילים ללמוד את זה בשבוע של ההזכרה שלו. ביום שישי בתת בחשוון ימלאו 29 שנים לפטירתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי. וזאת הזדמנות נהדרת ככה עם תחילת זמן חורף להיכנס לתורה שלו. התורה שהיום הפכה להיות מאוד 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 מדוברת, מאוד רלוונטית. תמיד הייתה רלוונטית, אבל עכשיו מתחילה להיות מדוברת, כי מתרגמים את השיעורים שלו והופכים אותם לספרים, וזה הופך להיות כבר דבר שמאוד התפשט. אני חושב שהייתה גם כתבה מאוד מעניינת עליו, אני לא הספקתי לקרוא במקור ראשון, על קשרים שלו שהיו לו פה בארץ עם סופרים ישראלי, עבריים, קיצור, זה דבר מעניין כשלעצמו. בדיוק, אז עכשיו, מה שאנחנו נעשה בתחילת השיעור, למרות שהדברים כבר פורסמו וראו אור בבמות שונות, אנחנו נעשה סוג של סדר של ההיסטוריה האישית של הרב אשכנזי, וההיסטוריה הזו תעזור לנו גם להבין את התורה שלו. כי התורה של הרב אשכנזי קשורה באופן ישיר גם להיסטוריה, לביוגרפיה האישית שלו. באופן מיוחד, זאת אומרת, כל אדם הוא תבנית נוף מולדתו, אבל אצל הרב אשכנזי זה לא רק תבנית נוף מולדתו, אלא תהליך זהותי שהוא עובר, שבעצם משקף את התהליך הזהותי שעם ישראל עובר בדור הזה. ולכן גם הוא בעצמו שהוא אומר ואחר כך נכתב את הביוגרפיה שלו בתחילת סוד העברי חלק א', אז הוא אומר שהתהליך שהוא עובר זה בזר אנפין התהליך שעם ישראל עובר. אז קודם כל, אגב, למי שנמצא איתנו במסע של הסוד הישראלי, הרבה דברים שנלמדים שם הם משיקים למה שקורה פה. כי הסיפור של אברהם לבני, שהוא גר, שהוא הושפע גם מהרב אשכנזי, למרות שרב אשכנזי הוא יליד שנת תפריש פי ב', זה 1922, באלג'יר, ולבני נולד בשנת 25, עד כמה שאני זוכר, יש ביניהם 3 שנים של פער. כן. אברהם לבני הוא... אנחנו לא נאריך להסביר עליו, אבל בימי חמישי אנחנו לומדים פה ספר שנקרא הסוד הישראלי, עולה לרשת ביוטיוב. אני לא מעיד על העיסה שלי, כי אני מעיד על העיסה שלו, אבל זה ספר מאוד 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 יסודי, שמתחילת המלחמה, מאמצע המלחמה אנחנו התחלנו ללמוד אותו, וזה ספר שמברר את הזהות של עם ישראל בדור הזה. מאוד מאוד מיוחד, והוא גם היה צרפתי, רק שהוא התגייר. בסדר? הוא גר, ואפשר להגיד ששניהם הכירו את הרב צבי יהודה בתקופה זהה. התוודעו לרב צבי יהודה. אבל רגע, אני לא אקדים את המאוחר, אנחנו קודם כל נתחיל מסיפורו של הרב אשכנזי, הסיפור האישי שלו. ולמה זה חשוב לנו לדעת כל התהליך שהוא עובר? אז הרב יהודה ליאון אשכנזי נולד באורן שבאלג'יר. בשנת 1922, כמו שאמרנו. אבא שלו הוא רבה של אורן, הרב דוד אשכנזי. מעניין. טוב. בכל אופן, השלב הראשון של חייו, זה קצת כמו כשמתחילים ללמוד על הרב קוק, אז לרב קוק יש באופן פשוט 4 תקופות בחיים שלו. תקופה שהוא נמצא בחוץ לארץ, ותקופה שהוא נמצא בארץ, ותקופה שהוא נמצא שוב בחוץ לארץ, ואז תקופה אחרונה שהוא חוזר לארץ ישראל. לרב אשכנזי אפשר לחלק את חייו ל3 תקופות מרכזיות. התקופה הראשונה שלו היא תקופת הנעורים. מאז שהוא נולד ועד גיל 20 בערך, הרב אשכנזי לומד במוסדות הרגילים שנמצאים בתוך הקהילה הצרפתית. אבא שלו הוא הרב שלו, והוא מקבל גם מסבא שלו, רבי חיים בן טובול, שהוא דרך אמא שלו, אבא של אמא שלו, סבא שלו, והוא היה מגורי הארי, צאצא של גורי הארי. והתקופה הראשונה של חייו של הרב אשכנזי היא תקופה שאפשר להגיד מושפעת בעיקר מתוך ההגות העברית, ממש בתוך בית המדרש. הוא עדיין לא נחשף החוצה לכל מיני זרמים שנמצאים בתרבות הכללית, הוא ממש לומד תורה במובן הרגיל. ואני רוצה לתת לכם איזו טעימה קטנה מתוך הדברים, אני פשוט משתמש בכמה מקורות כדי להסביר קצת על ההיסטוריה שלו. אחד מהביוגרפים החשובים של הרב אשכנזי הוא פרופסור יוסף שרביט, שכתב ספר שלם שנקרא עבריות ומעבר לה. ובתוך אחד המאמרים של פרופסור יוסף שרביט, אז הוא כתב גם על הביוגרפיה של הרב אשכנזי. הרב יהודה ליאון אשכנזי המוכר בכינויו הצופי, בסדר, מתנועת הצופים מניטו. מניטו זה הרוח הגדולה. תכף אנחנו קצת נתוודע על הסיפור של תנועת הצופים. הוא בנו של הרב דוד אשכנזי, רבה הראשי האחרון של יהדות אלג'יריה, נצר לרבנו אשר, הראש, ונכדו של הרב המקובל חיים טובול, שהיה נצר לרב יוסף אבן טובול אל מוגרבי מתלמידי הערים מצפת מהמאה ה-16. מניטו נולד באורן, אלג'יריה, הוא למד לימודי קודש בתלמוד תורה של קהילת אורן ובישיבת עץ חיים המקומית. עד 1940, זאת אומרת תפשין, הוא שילב בין לימודים אקדמיים באוניברסיטת אלג'יר, בחוגים לפילוסופיה ופסיכולוגיה, ובין העמקת לימודי תלמוד עם רבה הראשי של אלג'יר, רב משה פינגרות. אז השלב הראשון של הרב אשכנזי בחייו, הוא שלב שאפשר להגיד, קודם כל לומד תורה, ומתוודע גם בצורה כזו או אחרת להגות הכללית שקיימת בעולם, אבל בצורה רגילה, שגרתית, כמו יהודים רגילים בתקופה ההיא. בשנת 1939, הרב אשכנזי נכנס לתנועת הנוער הצופים, ושם הוא מקבל את הכינוי של מניטו, שזה הרוח הגדולה, במיתולוגיה האינדיאנית, לא משנה, לא ניכנס לזה, כל אחד היה מקבל שם שם כזה, ו... הוא מבקש מאבא שלו בשנת 1941 שישלח אותו לקצת זמן למרקש, שהוא ילך למרקש לתקופה קצרה, שהייתה מרכז חשוב ללימודי קבלה במרוקו, וככה הוא השלים את ההכשרה הקבלית שקיבל במשפחה שלו. זאת אומרת, הוא הולך לתקופה קצרה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה ואיך הלימודים שלו הולכים שם, ושם הוא מקבל עוד השלמה של תורת הסוד. בעקבות במלחמת העולם השנייה חלקים מצרפת נכבשים בעצם על ידי נופלים בידי הגרמנים, זה מה שנקרא שלטון וישי, צרפת גרמניה, ובגלל המדיניות שיש שם נשללת בעצם הזהות הצרפתית של היהודים שם, ואז הוא צריך גם להפסיק את הלימודים האוניברסיטאים שלו וכולי. הוא ב-1943 מתגייס לצבא הצרפתי, לוקח חלק במלחמות שחרור צרפת ב-1944. קיצור. ואז מתחיל תהליך מאוד מאוד מעניין בחיים שלו. בעצם שלהי מלחמת העולם השנייה, אפשר להגיד שהמפץ הגדול הראשון בחיים של הרב אשכנזי מתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה. יש שתי מלחמות עולם, מלחמת עולם אחת ומלחמה גדולה נוספת, שהם צמתים בחיים של הרב אשכנזי שמשנים את חייו. מלחמה ראשונה, מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בעקבות המשבר הזהותי שקיים בקרב יהודי צרפת, בעיקר הנוער הצרפתי, מגייסים את מניטו כחלק מקבוצה גדולה של הוגים צרפתיים יהודיים, להנהגה חדשה שתוביל מהפכה יהודית בקרב יהודי צרפת. מי שמוביל את המהפכה הזו קוראים לו רובר יאיר גמזון, שמכונה קסטור. הוא אחד מהמנהיגים של יהודי צרפת ומראשי תנועת הצופים. תנועת הצופים שם זה כמו בני עקיבא כזה. בני עקיבא בחוץ לארץ. והוא מאנשי המחתרת היהודית בצרפת בתקופת המלחמה. מניטו נקרא על ידו להירתם, לפעול למען שיקומה של יהדות צרפת מהחורבות הרעיוניים שלה. אחרי מלחמת העולם השנייה, מניטו חוזר לספסל הלימודים בסורבון, והוא לומד שם פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, אתנוגרפיה, וכל הלימודים האלה הולכים להפוך להיות משהו שיעזור למניטו ליצוק את הרעיונות היהודיים כמענה לשאלות הגדולות של יהדות צרפת של אותה תקופה, ואפשר לומר של היהודים באופן כללי. זאת אומרת, מניטו מקבל המון 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 ידע באקדמיה, והידע הזה יהפוך להיות סוג של כלי עזר רב עוצמה כדי להסביר את התורה בשפה חדשה. ממש מייצר סוג של תרגום מחודש של התורה. תהליך מאוד מאוד מעניין, שם הוא מתוודע להרבה מאוד הוגים צרפתים של התקופה, ואז הוא פוגש את אחד מרבותיו של התקופה החדשה בחייו. עד עכשיו, הרב שלו בעיקר היה אבא שלו. אבא שלו, הסבא, הם הרבנים שלו. שם הוא לומד את התורה שלו, ואז הוא פוגש על ידי רובר יאיר גמזון, הוא פוגש את רבי יעקב גורדין. יעקב גורדין, אומר גורדין כמו שהוא קורא לו, בסך הכל שנה של היכרות שהופכת את החיים של מניטו מבחינה רעיונית. גורדין פותח בפני הרב אשכנזי את הצינור, נקרא לזה האשכנזי, של ההגות היהודית, מהר"ל בעיקר. ואחד מהיסודות שהוא לומד מהדמות הזו, גורדין, היא שהיהדות היא הסרגל שדרכה אפשר לשפוט את הזרמים המרכזיים ברעיונות של העולם. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להרגיש רגשי נחיתות מול הרעיונות שיש בעולם ולהתנצל ולנסות להסביר איך אנחנו חושבים ככה ביחס לאחרים, אלא הפוך. היהדות היא זאת שיכולה לשפוט את הרעיונות הגדולים שיש בעולם. את זה הוא מקבל ממר גורדין, לומד את תורת המהר"ל דרכו. הנה, עם יעקב, אז קסטור, רובר יאיר גמזון, מפגיש אותו עם יעקב גורדין, תלמיד חכם ומשכיל מזרח אירופאי. פגישה זו הייתה משמעותית בהתפתחותו הרוחנית של מניטו, באשר יעקב גורדין היה אב הרוחני של אסכולה העתידה לשאת את השם, האסכולה הפריזאית לחוכמת ישראל, שאימה נמנה מניטו. בסדר? עמנואל לוינס ועוד כל מיני הוגים יהודיים מוכרים, אנדרי נהר, כל מיני דמויות כאלה מאוד מאוד נחשבות בהגות העברית. אנדרי נהר לקח את הכיוון של המהר"ל, מאוד מאוד חזק. אני זכיתי ללמוד אצל פרופסור בנו גרוס, שהיה תלמיד של אנדרי נהר. בקיצור, והיה ידיד טוב של הרב אשכנזי בעצמו, ילידי אותה שנה כמדומני. אסכולה הפריזאית לחוכמת ישראל. ככה קראו לה. אני מקריא לכם קצת מתוך הדברים, מה היא לקחה על עצמה. אסכולה ביקשה להתמודד עם אתגרי התקופה, השואה, הקמת מדינת ישראל המודרנה על גילויה. ביקשה למלא חלל ולהפיח תקווה. היא מצאה כי מה שנחשב לאין מוצא של ההיסטוריה בדמות השואה, הופך לאופק אופטימי מלא תקווה בדמות הקמת מדינת ישראל. השיג והשיח שלה התנהל עם היהודים באשר הם, אבל היא הפנתה את מסריה גם אל תרבויות בכלל. זאת אומרת, האסכולה הפריזאית לחוכמת ישראל מדברת ליהודים, לנוער נקרא לזה, אבל בפועל היא בעצם מתכתבת עם הרעיונות הגדולים של התקופה. ולכן היא בעצם פותחת שיח למה ש מי שלומד את הסוד הישראלי מרגיש, הוא מדבר ליהודים, אבל תוך כדי הוא מתכתב בעצם עם הזרמים המרכזיים שקיימים בעולם. וזה מאוד מאוד מעניין. והרב אשכנזי בעצם אחד המאפיינים הכי גדולים של התקופה, של התורה שלו, היא שהוא מברר את היהדות דרך השוואה עקבית של זרמים מרכזיים בתוך העולם. הוא מסביר מה הנצרות חושבת, ואיך היהדות חושבת, ומה ההבדל בין שתי דרכי החשיבה. הוא מסביר איך האסלאם חושב, ואז הוא מסביר מה היהדות חושבת, וכן הלאה. כך הוא עושה עם מלא מלא זרמים. אבל הוא אומר את זה, הוא עושה את זה גם עם זרמים פילוסופיים. אני זוכר אישית את ההתוודות הראשונה שלי, ממש, להגות של הרב אשכנזי. אני חושב שזה היה ממש לפני, בצורה מעמיקה, באמת, זה היה לפני 20 שנה פלוס, קצת יותר מ-20 שנה, כשהתחלתי ללמוד בישיבה, ויצאה חוברת קטנה, שנקראה 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. זה יצאה בדיוק בתחילת האינטיפאדה השנייה. והיה את הפיגועי ה-9-11, מה שמכונה, וככה, זה ההקדמה, ההקדמה שמדברת ממש על זה. הרב אלפסי הוציא אותם, הרב מאיר אלפסי, שהיה תלמיד שלו, ופשוט הייתי עמום. הייתי עמום, למה? מה יש שם? מה יש שם? זה חוברת קטנה מאוד בכמותה של הרב אשכנזי, שיעורים שלו, שיעורים שהוא נתן, מסר, ומה שהרגשתי שם, שהוא קורא את התורה בצורה מאוד מאוד ייחודית, ומצליח לראות בתהליכי ברור הזהות של אברהם בהקשר הזה, ממש קריאה כאילו מעמיקה של המדרשים ושל הפסוקים, ומראים לך איך התהליכים שעם ישראל עובר הם ממש אותם תהליכים. כאילו אתה קורא תנך ואתה רואה את ההיסטוריה בעיניים. אבל אפשר להגיד שיש כל מיני אנשים שעושים את זה, אבל הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד מקורית, חדשנית ושיטתית. וזה היה מאוד חדשני בעיניי. אני זוכר שבאתי לאחד מהרבנים שלי במרכז הרב ואמרתי, וואו, צריך להכיר בגלל שידעתי שהוא ידע על הרב אשכנזי, אמרתי לו, צריך להכיר את זה לציבור, את הדבר הזה. הוא לא כל כך הבין למה, מה כל כך מיוחד. ולאט לאט, ממש באותם שנים, פתאום התחילו לצאת עוד ועוד הספרים, והמון אנשים התוודעו לתורה שלו. היום כבר, בזכות אנשים נפלאים כמו איתי קולין, ידידי היקר, התורה שלו רואה הרבה יותר אור, כי ההקלטות שלו יוצאות לאור. ואז אפשר לחפש היום ביוטיוב את השיעורים שלו, ויש אתר מצוין וכן הלאה. אבל ככה, סטיתי לרגע מהנושא המרכזי. זה השלב השני של חייו של הרב אשכנזי. השלב הראשון זה השלב של אורן, אלג'יר, צרפת. השלב השני זה צרפת עדיין, אבל שיקום של יהדות צרפת על ידי ההיכרות עם מר יעקב גורדין, והאסכולה הפריזאית למחשבת ישראל, לחוכמת ישראל. ואז הרב אשכנזי נוסע בפעם הראשונה לארץ ישראל. הוא נוסע ב-55, שנת 55, ובשנת 56 הוא בעצם מעלה סטודנטים שלו. יש לו סטודנטים, הוא מקים מרכזים, יש מרכז ללימודי יהדות שם, ובתוך המרכזים האלה הוא מגיע לארץ ופוגש את הרב צבי יהודה. פוגש את הרב צבי יהודה, ואפשר להגיד שזה מפץ בחיים שלו, מבחינה רעיונית. אני אקריא לכם מה הוא בעצמו אומר על הפגישה עם הרב צבי יהודה. זה מופיע בתחילת סוד העברי. לפני כן, אני אקריא לכם מה הוא אמר על קסטור. אחד הגורמים שהביאו להחלטתי להצטרף לקבוצתו של קסטור, רוברט גמזון, מי שדיברנו עליו, היה הרצון שלי להיות לתלמידו של יעקב גורדין שייצג עבורי אישיות שהצליחה לייצר אחדות עמוקה בין התרבות היהודית המסורתית והתרבות האירופית. מר גורדין היה גדול בחוכמת התלמוד, מקובל ופילוסוף שהצליח להציג בפנינו אפשרות לאיחוד בין המחשבה הכללית והמסורת היהודית, תוך שהוא עושה זאת מתוך עולם המושגים של חוכמת התורה. הבנה זו גרמה לנו לגלות מחדש את חשיבותה וממדיה של המסורת היהודית, כפי שהיא משתלבת בפסיפס התרבות העולמית. עכשיו, הוא פוגש את הרב צבי יהודה, תזכרו, הוא פוגש באמצע שנות ה-50, אבל המפץ הגדול קורה גם בעקבות מלחמת ששת הימים. בסדר, מלחמת העולם השנייה, זה המפץ שגורם לו להיפגש עם יעקב גורדין, וכל המהפכה שקורית שם באסכולה הצרפתית, ומלחמת ששת הימים יוצרת עוד מפץ, שבעצם גורם בגלל השינוי ההיסטורי, לשינוי זהותי, שאנחנו תכף ניגע בנקודה הזו. וכך הוא אומר על הפגישה עם הרב צבי יהודה. מי שחידד לי את הנקודה הזו, הוא הרב צבי יהודה ז"ל במהלך פגישתנו הראשונה. באותו הלילה למדנו את הנושא הזה. אני באתי אליו עם מה שרבותיי לימדו אותי, והוא חידש לי את הנקודה הזו. הקדושה הטבעית המתגלה בארץ ישראל. זה עיקר תורת ארץ ישראל לעומת תורת חוץ לארץ. נקודה זו מרכזית בתורת הרב קוק זצ"ל, והיא משנה את המבט על כל התורה כולה. מאותו הלילה התחלתי ללמוד מחדש את התורה כולה שלמדתי עד אז, עם המפתח הזה שמסר לי הרב צבי יהודה. זה המפץ שלו. הזהות הישראלית, אני ממשיך את הלשון שלו, הכילה בה ממד יציב, מוגדר ואחיד הרבה יותר מאותה תופעת שוליים שהייתה הזהות היהודית הגלותית. מערכת אמונה חסרת עמוד שדרה נצמדת לזהות לאומית זרה, יוקרתית ככל שתהיה. אנחנו עוד מעט בלימוד לך לך, תראו שהעיקרון הזה חוזר. זה דבר מאוד מאוד מעניין. הזהות הלאומית המושאלת נותרה בהכרח חצויה, מתורגמת וחסרת חיות, ועתידה הייתה להיעלם במהירות. צמחה בי אז ההכרה בפן הלאומי פוליטי של העם היהודי, בעוד שבאלג'יריה הזדהיתי כצרפתי בן הדת היהודית. המציאות הישראלית הכילה את היציאה מן המחתרת שציפינו לה כה ארוכות, ואת החיפוש אחר הזהות הפוליטית היהודית. זה היה הרגע שהתחלתי להבין שמה שמאחד את כל היהודים ברחבי העולם הוא קודם כל השייכות הלאומית ולא השייכות הדתית. זאת אומרת, מה שהוא ראה לפני כן כמה שמאחד את כל היהודים זה הזהות הדתית. ומה שקרה בעקבות המפגש עם הרב צבי יהודה זה ההבנה של הזהות הלאומית. בכל אופן, אנחנו רואים שהרב אשכנזי עובר בחיים שלו תחנות שונות. והתחנות האלה מעצבות את האישיות שלו. למה זה חשוב לנו לדעת את הדבר הזה? לכאורה, מה זה משנה? זאת אומרת, תגיד לנו מה התורה שאתה רוצה ללמד, ולמה זה כל כך משנה מה התהליכים שעברת בחיים האישיים שלך? זה נשמע כמעט, הייתי אומר, קצת אקדמי. להגיד, הוא היה בשלב הזה פה, ואז הוא שינה את דעתו לכיוון הזה, והוא... בדיוק, אז תראו... אז תראו מה הוא אומר בעצמו. אומר, סיפור חיי האישי אינו מהווה סיפור יוצא דופן, אלא כראי מדויק של תהפוכות וגילויי זהות, גילוי זהות מחודשת שעברה על עם ישראל בדור התקומה. זאת אומרת, מניטו לא מספר את סיפור חייו האישי. הוא אומר, דרך סיפור חיי האישי, אתם יכולים ללמוד על התהליך הזהותי שעובר על עם ישראל בדור הזה. נולדתי יהודי אלג'ירי, בעל אזרחות צרפתית. ולאורך כל הפרק הראשון של חיי שעבר עליי באלג'יריה, עד מלחמת העולם השנייה, הכרתי את עצמי בלי להקדיש תשומת לב מיוחדת להגדרות אלו. כצרפתי אלג'ירי, מידת יהודית. הפרק השני של חיי, לאחר מלחמת העולם השנייה, עבר עליי בצרפת, שבה גיליתי את המורכבות החברתית העצומה של העם היהודי וההיסטוריה שלו, בפוגשי שם את העולם היהודי האשכנזי. זה הפרק השני של חייו, פרק של יעקב גורדין. הפרק השלישי של חיי התנהל בישראל כישראלי. תהפוכות אלו בחיי הופכות אותי למקרה פרטי של תהליך חידוש הזהות המתרחש בימינו אנו, בהופכו את העם היהודי לאומה עברית. או במילים אחרות, תהליך ההופך את היהודי לישראלי. זאת אומרת, הרב אשכנזי עובר תהליך אישי, אבל רואה בתהליך הזה סוג של שיקוף של תהליך עמוק שקורה לעם היהודי בדור הזה. מהו התהליך? בהתחלה היינו יהודים בגטו. היינו סגורים רק בתוך העולם היהודי הדתי שלנו. בשלב השני אנחנו הופכים להיות יהודים דתיים אוניברסליים. כלומר, שמחוברים גם לזהות היהודית שלנו וגם לזהות הכללית שלנו. יהודי צרפתי, יהודי גרמני, יהודי אנגלי, יהודי אמריקאי, יהודי מרוקאי, יהודי תימני, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הזהויות האלה. בשלב השלישי, אנחנו לומדים שכל הזהויות האלה הן זהויות חלקיות, והזהות השלמה שלנו זה יהודי, ישראלי, או עברי, כמו שהוא היה קורא לו הרבה פעמים. יש לתורה של הרב אשכנזי המון המון מאפיינים, ותוך כדי הלימוד שלנו את הפרשיות, אנחנו ננסה להתחקות אחרי היסודות. אני חייב להמליץ למי שמעוניין להעמיק בתורה של הרב אשכנזי, קודם כל לקרוא את הספרים שלו שיצאו, כל האורחים, התלמידים העיקרים, ישראל פיבקו חתנו וגבריאלה בן שמואל, שהיו חלוצים בתחום הזה, ואחר כך חיים רוטנברג, שעושה עבודה נפלאה בסוד מדרש התולדות, ועוד כל מיני ספרים נוספים שיצאו, חדשים גם ישנים, וילידי הרב אוריאל איתם, ראש ישיבת ירוחם, הוציא ספר שנקרא שערים למשנתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, ובספר הזה אתם יכולים לראות גם סוג של מבוא, זה גם מבוא טוב וגם סיכום טוב של היסודות של משנתו. אנחנו מדי פעם נעשה שם גיחות כדי להדגיש כמה דגישים בתוך הסיפור. אבל כאמור, ציר הלימוד שלנו השנה יהיה סביב הספר של הרב אשכנזי שלא ראה אור בעברית עדיין, שנקרא "כי מציון". ספר שכולל שני מחזורים של דברי תורה, על כל פרשה לפחות, ודברי תורה קצרים מאוד. שלפעמים מי שקורא אותם לא מצליח להבין מה, אז מה, מה נקודת החידוש. אבל כשקוראים אותם בתשומת לב, אז רואים שיש שם יסודות מאוד גדולים, וכל הדברים שהוא אמר בעל פה בעצם שם מופיעים בצורה ראשונית. אז ככה, קודם כל, בואו ניגע בנקודה אחת יסודית שעל שמה קראנו לכל הסדרה שלנו, סוד התולדות. למה הרב אשכנזי בעצם מכנה את סיפור התנ"ך תולדות? מה זה התולדות? מה פירוש התולדות? אז מה זה תולדות? תולדות זה אחד מהנושאים שאנחנו בלימוד התורה שלנו לא מספיק מדגישים. כי אנחנו כל כך רגילים לאברהם, יצחק, יעקב, ואז השבטים, ואז יציאת מצרים, וכן הלאה וכן הלאה, שאנחנו לא מספיק שמים לב לתהליך הזהותי שהדמויות השונות בתנ"ך עוברות. מי זה לוט? למה זה חשוב לנו להכיר את לוט? למה עשיו יצא לצד יעקב? למה ישמעאל נולד לאברהם כשקוראים לו אברהם? מה זה משנה? האם ישמעאל יכול היה להיות ההמשך של עם ישראל? או במילים אחרות, אנחנו קוראים את התורה, כמו שהרב אשכנזי אמר, מהסוף להתחלה. אנחנו מכירים את סוף הסיפור, ואנחנו קוראים את זה לאחור, ואומרים, אני יודע כבר מה הולך לקרות. הרב אשכנזי באופן עקבי קורא את הסיפור מאוד בסבלנות, ומנסה לשים לנו את האצבע על תהליכים זהותיים. שימו לב, הדגשנו שהרב אשכנזי רואה עניין מאוד מרכזי בתהליך הזהותי. למה? כי הוא, קודם כל, הוא בעצמו עבר תהליך זהותי. אבל זה לא זאת הסיבה, כי התנ"ך מתאר לנו סיפור זהותי. אנחנו פשוט לא מדגישים את זה מספיק. לא שמים את האצבע על הנקודה הזו. הוא פשוט חשף מימד, נקרא לזה אנתרופולוגי, זהותי, בתוך התהליך התנ"כי. מה זה תולדות? תולדות זה תשומת הלב לקו הרעיוני שחורז את התנ"ך, שעובר מדמות לדמות, והדמויות נושאות סוג של תהליך זהותי. זאת אומרת, כל דמות עוברת מוטציה, כך הוא משתמש במילה הזו, מוטציה, שמקרבת אותה או חלילה מרחיקה אותה מהזהות אליה התנ"ך, אפשר לקרוא לזה שואף. ההיסטוריה, יותר נכון להגיד שואפת. במילים אחרות, ההיסטוריה כוללת בתוכה תהליך התפתחותי של זהויות. והתהליך ההתפתחותי הזה מכונה בלשונו של הרב אשכנזי תולדות. למה תולדות? כי כל פעם נולד עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, וכל אדם מקרב אותנו בעצם לזהות המקווה, המצופה. אנחנו מצפים לביאת המשיח. מי הוא המשיח? משיח הוא דמות של אדם שמבחינת הזהות שלה היא הקרובה ביותר לרצון האלוהי, או השלמה ביותר במובן הזה. בסדר? זאת אומרת, למה קוראים לתורה שלו תולדות? כי הוא שם את הדגש על התהליך ההתפתחותי של הזהות. למה זה חשוב? כי אם אתה מבין מהו התהליך של הזהות שדמויות עוברות, אתה מבין מה התהליך שעם ישראל עובר. אני אתן לכם דוגמה רק בקטנה בשביל שנבין. אנחנו נוטים להתייחס, נגיד, לשמאל וימין כמאבקים פוליטיים, אבל בואו ננסה לחשוב על שמאל וימין כזהויות ששייכות לתוך מהות אחת שנקראת ישראל. מהי הזהות של השמאל ומהי הזהות של הימין? מהי הזהות החרדית ומהי הזהות הציונית דתית? מהי הזהות הספרדית ומהי הזהות האשכנזית? איזה זהויות יש פה? איזה איכויות יש בכל זהות? כמובן שאפשר להיכנס לרזולוציות יותר קטנות ולקרוא את הזהויות בתוך כל אדם. איזה זהויות מסתתרות בתוכנו? בתוך כל אחד מאיתנו מסתתרת זהות אחת, ועוד זהות, ועוד זהות. ויש מאבקים בתוך הזהויות בינינו. מה זה מזכיר לכם? מי שטיפה מכיר את תורת הארי, אז הוא יכול לשמוע הדהוד פה של שני יסודות בתורת הארי. אחד זה תורת מה שמכונה הפרצופים, ואחד זה הגלגולים. הפרצופים זה בעצם גילויים של ההנהגה האלוקית. וההנהגה האלוקית יש לה שילובים שונים, שילובים של צדדים שונים בתוך ההנהגה האלוקית. נקרא לזה הצדדים השונים של ההנהגה האלוקית והקומבינציות השונות בתוכן מייצרות זהויות. איזה זהות נוצרת כתוצאה משילוב של הצד הזה והצד הזה? מה נוצר של שני, כששניהם ביחד מפגשים? ומה קורה כשאחת הזהויות מתנתקת מצד אחר של הזהות? נגיד את זה במילים אחרות. מה קורה כשהחסד מתנתק מהגבורה? או מה קורה כשפרצוף אבא מתנתק מפרצוף אמא? סתם, זה לא נכנס לזה אם זה יכול להיות או לא. אבל מה קורה מתי שהצד אחד מתנתק מזהות אחרת? זאת אומרת, התהליכים שאנחנו עוברים בחיים הם תהליכי גיבוש זהות. כל אחד מאיתנו עובר תהליך של גיבוש זהות. ותהליך גיבוש הזהות הזה מאפשר לנו בסוף להופיע בסוף התהליך איזה מצב יותר שלם שלנו. ואז פתאום הדרך עצמה הופכת להיות נושא נורא מרכזי. זה מאוד מעניין מה קורה בסיפור. בסדר? אברהם יוצא מאור כסדים והולך לכנען. המשפחה שלו עושה את התהליך הזה. למה הם נעצרים באמצע? למה אברהם התחיל את התהליך ואחר כך הקדוש ברוך הוא, השם אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך, למרות שבסוף פרשת נוח ראינו שהם כבר יצאו. מה קרה שם? פתאום אתה שם לב, אפשר להגיד שכשאתה מרכיב את המשקפיים של הרב אשכנזי, פתאום אתה שם לב לקטעים בתוך הסיפור המקראי שלא שמת לב לפני כן. למה? כי פתאום כשאתה מדבר על זהויות, פתאום העניין הזה תופס מקום נורא מרכזי. אתה אומר, וואו, איזה קטע. למה נקרא אברהם העברי? מה זה עברי בכלל? למה נמרוד הוא דמות שבתוך כל הזהויות תופסת פתאום מקום נורא מרכזי? הוא היה גיבור צייד. מה? ואיך זה קשור לכך שהכנעני אז בארץ, הכוונה ששם שהיה אמור להיות בארץ ישראל, לא נמצא בארץ ישראל, והכנעני נמצא בארץ, וארץ ישראל נקראת כנען. כל הדברים האלה הם פתאום תשומת לב לכל מיני יסודות שלא שמת לב אליהם לפניכם. ואתה אומר, הכל כתוב פה, רק לא שמתי לב. למה? כי לא היה מי שירכיב לך את המשקפיים ויפתח לך את הצוהר הזה. אז יש פה חדשנות גדולה, ובגלל שהרב אשכנזי עבר תהליכים בחיים שלו, אז כל תהליך הוסיף איכות. אז זה כולל תורת הסוד, ובארץ הוא התוודע לעוד רבנים שהורו לו את דרכו, הוא נפגש עם הרב אשלג, הבן של הרב יהודה לייב אשלג, הרב שלמה בנימין אשלג, עם הרב נחמני, וכל הדברים האלה ביחד יצרו באמת תורה מאוד מאוד ייחודית חדשנית, הרב צבי יהודה והרב אשלג והרעיונות של תורת הקבלה מהמשפחה שלו. בקיצור, מה? הוא לא מקובל, לא יודע אם הוא היה מקובל במובן המקובל של המילה.
לא מקבלה, האם הסכימו עם הגישה הזאת?
בוא נגיד ככה, הרב צבי יהודה מאוד מאוד העריך אותו, מאוד כיבד אותו. כל פעם שהוא היה מגיע אליו, הם יושבים המון המון זמן ביחד, הם היו לומדים ביחד. הוא העריך אותו. הוא גם היה דמות מאוד מוערכת בחברה הישראלית. לא הכירו אותו כאן בישראל כל כך, אבל הוא היה סוג של שגריר. יש לו הרבה סיפורים על קשרים שהוא קשר עם מדינות זרות, שהוא הציג את היהדות בפניהן. הנה, אני אתן לכם דוגמה קטנה, בתוך הדברים של פרופסור שרביט. אז הוא מראה כאן שגריר היהדות בקרב האומות. משנת התולדות העוברת כחוט השני בתפיסת עולמו של מניטו מסרטטת את הדיוקן התרבותי של משפחת העמים ועוסקת במיוחד במשפחת אברהם שממנה יוצאת לא רק הזהות של ישראל אלא גם הזהויות היריבות לה ובמיוחד אדום וישמעאל הלא הן תרבויות הנצרות והאסלאם. אני מדלג קצת. מכאן שמניטו ראה בשיח בין דתות דבר מחויב ורב חשיבות. הוא סבר שיש לחזק את המכנה המשותף המונותאיסטי המאמין באל אחד ובהתגלות. הוא האמין שעיקרון המונותאיזם מבוסס על ההנחה כי אין להפריד את ההיסטוריה היהודית מההיסטוריה האנושית. זו נקודה מאוד ייחודית ומאוד מעניינת, כי מניטו, בשונה מאחרים, הרב צבי יהודה נגיד, כשהוא לימד, הוא התמקד בעיקר מפרשת לך לך ואילך, כלומר, מהזהות של עם ישראל. מניטו הרבה פעמים ברר את הסוגיות דווקא מפרשיות בראשית ונוח. כל הסיפור של האנושות לפני ההתפצלות. וזה מעניין בפני עצמו. שוב, הוא מאוד מאוד העריך גם בבירור סיפורו של ישראל, אבל בזיקה ואינטראקציה לאומות העולם. כמה סיפורים קטנים בהקשר הזה. הוא השתתף בעשרות סימפוזיונים בחול בין מנהיגים רוחניים של בני דתות שונות ברחבי אירופה, בקמרון ובמרוקו. האב פרופסור מרסל ז'אק דיבואה היה מבני שיחו הקבועים. הוא נשלח מטעם מדינת ישראל לקמרון לבקשת נשיא קמרון פול ביה, אשר ביקש להתוודע ליהדות בטרם יקונו יחסים דיפלומטיים בין ארצו לבין ישראל ב-1984. הרושם על נשיא קמרון היה אז הדלאי למה, המנהיג הרוחני הטיבטי הגולה, ביקש להכירו את הרב אשכנזי וללמוד ממנו ציטוט את סוד קיומו של העם היהודי ששרד על אף 2,000 שנות גלות. רבים ראו ברב אשכנזי מורה נבוכים בארץ ובתפוצות ושגריר היהדות בקרב האומות. הוא הילך על ציר המאפיין תקופות ומעבר ועידנים מהפכניים. הוא חי בדור שבו התרבות המערבית הייתה שרויה במשבר זהות עמוק, כמו שאנחנו מדברים בסוד הישראלי הרבה, בו העם היהודי שרד שואה איומה ושדרות רחבות שלו התבוללו עמוקות, ובד בבד הוא חי בדור שבו העם היהודי קם לתחייה על אדמתו. השכלתו הכללית והפילוסופית הרחבה וידיעתו העמוקה ביהדות שיוו לאישיותו רב תחומיות ויכולת נדירה לתקשר עם ציבורים רחבים ולקיים אינטראקציה אינטלקטואלית תוססת ואינטנסיבית. כן, קצת. כן, אמרתי לכם, זה קשור לסוד הישראלי. בסדר? אז יש פה באמת איזו נקודה מאוד מאוד ייחודית במשנה שלו, בהקשר הזה. תורת התולדות. אנחנו נדבר על עוד יסודות בהקשר הזה, אבל הזמן מחייב אותנו לגעת, לפחות בקצרה, ברעיון המרכזי שהוא הראשון שמדובר בפרשת לך לך. אז ככה, אברהם העברי. למה נקרא אברהם, אברהם העברי? ומה היחס בין אברהם לאברהם? למה אברהם נקרא בהתחלה אברהם, ואחר כך משתנה שמו לאברהם? זה הופך להיות כבר כל כך סיפור רקע. בסדר, בהתחלה קוראים לו אברהם, אחרי זה קוראים לאברהם, בסדר, מה זה משנה? בסדר, בסוף הוא נהיה אברהם, וזהו, מה הסיפור? אז מניטו, באופן עקבי, מנסה להסביר לנו את התהליך שעובר בשינוי הזהותי של אברהם. למה זה חשוב לנו? כי אנחנו בדור הזה עוברים את אותו תהליך שאברהם עובר בעצמו. אנחנו עוברים מזהות אברהמית לזהות אברהמית. ועכשיו, בדברים הקצרים שנלמד, נשתדל ככה בצורה תמציתית להסביר את הרעיון הזה. רעיון יסוד מכונן במשנת הרב אשכנזי. קרו אוזניכם וחיו. אומר הרב אשכנזי ככה, בסופה של פרשת לך לך, אברהם העברי מקבל את השם אברהם בהקשר של ברית המילה. וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, זה פרק י' ז', פסוקים א' עד ה'. והוא אומר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי והיה תמים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. רב אשכנזי מסביר, שינוי שם זה, של המייסד הראשון של זהות ישראל, מתפרש בתלמוד כאות למעבר, לממד האוניברסלי של זהות אברהם. לגבי הפסוק אברהם הוא אברהם, פסוק בדברי הימים א', פרק א', פסוק כ"ז, אומרת הגמרא בברכות י"ג עמוד א', בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. שימו לב, אברהם הוא ארמי, והוא אב לארם, ואברהם הוא אב לכל העולם כולו. כלומר, אברהם עובר מזהות פרטיקולרית, כלומר, זהות ספציפית, ארמית, שוב, זה לא בדיוק פרטיקולרית, פרטיקולרית זה אומר ייחודית. הוא מקבל זהות בהתחלה ארמית, ואז עובר לזהות אחרת. עוד מעט ננסה להבין מהי הזהות הזו. אז הגמרא אומרת, בתחילה נעשה אב לארם, לבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. חז"ל מצביעים כאן בבירור על שני מאפיינים שונים של זהות אחת. בתחילה נושא אברהם זהות גלותית. ארם הוא אב לארם. רק מאוחר יותר, במיוחד אחרי פרידתו מלוט, אחרי שחזר אל זהותו העברית, הוא הופך ליסוד שעליו מושתתת ברית בעלת משמעות אוניברסלית, שהיא היעד של ישראל בן יצחק בן אברהם. עכשיו תשימו לב לדבר מאוד מאוד מעניין. לוט, דמות מאוד מאוד מבלבלת, לא ברורה כל כך. מצד אחד, לוט לפי חז"ל דומה לאברהם, חזותית לפחות. יש משהו בהתנהגות שלו שדומה גם לאברהם. אבל משהו בו קליפתי. הוא מבטא חסד, אבל חסד של קליפה. הוא עושה מעשה של הכנסת אורחים, וביחד עם זה שותף באופן עקיף למעשה זוועות. מה זה הסיפור הזה של לוט? מה הוא? לוט הוא דוגמה לזהות שקשורה לחסד שאיננה מבוררת. וכשיש חסד לא מבורר, הוא בא ביחד עם קליפה. חסד קליפה. זאת אומרת, לצד של החסד עלולה להיות גם, איך אומרים, איך התורה אומרת בעצמה על גילוי עריות, חסד הוא. גם גילוי עריות יכול להיות נקרא חסד. ובאמת לוט מוביל בסופו של דבר לסוג של גילוי עריות מאוד מאוד חמור. והניתוק, לא ניתוק מוחלט, שימו לב, אברהם לא מתנתק מלוט לגמרי, מוביל בסוף לסיפור של ברית המילה. ברית המילה שמבדילה את הזהות של אברהם מהזהות של שאר העמים. אבל דווקא ההיבדלות הזאת מאפשרת בסופו של דבר להציל את לוט. בסדר? סיפור מאוד מעניין. אברהם בהתחלה הולך עם לוט, ואז נפרד ממנו, ומה שמאפשר להציל את לוט זה דווקא ההיפרדות. היפרדנה מעליי, ודווקא על ידי זה אברהם יכול להציל את לוט בסופו של דבר. אז יש כאן איזה ברור שמבדיל אותך ממישהו, ורק אז אתה יכול לשחרר אותו מהקליפה שהוא נמצא בתוכה, ברמה כזו או אחרת. אבל עוד מעט נסביר את הנקודה. אז מה זה עברי? מה משמעותו של המושג עברי? מה? אז אנחנו נראה עוד מעט שיש כמה מקורות בחז"ל שמסבירים מה זה עברי בדיוק. מה שברור לנו, מעל לכל ספק, שעברי קשור לעבר, לדמות של עבר ממשפחת שם. מי זה עבר שעד היום לא שמענו עליו כדמות חשובה במיוחד, ולמה הדמות שלו היא כל כך מרכזית שאברהם נקרא על שמה? אנחנו עבריים. למה זה כל כך חשוב? מה מיוחד בעבר? הוא היה נביא, ואנחנו עוד מעט ניגע בייחוד של עבר, בסדר? עוד רגע. אומר הרב אשכנזי ככה, כאן ראוי לציין שישמעאל נולד מאברהם ולא מאברהם. לדיוקים אלה בגניאולוגיה, זאת אומרת בתהליך הזהותי נקרא לזה הגנטי של האומה, של משפחת האבות, יש חשיבות רבה לגבי הלגיטימיות של מסירת ההבטחות והברכות שניתנו לשושלת של יעקב ישראל. אגב, הזכרתי את זה לפני כן ככה בחצי אמירה, התולדות זה רעיון ששוזר גם את ספר הכוזרי. נכון? העניין האלוהי. העניין האלוהי שעובר דרך דמויות מסוימות, ודמויות מסוימות לא מגלות העניין האלוהי. מה גורם לך לגלות העניין האלוהי. טוב. בבראשית פרק י' ד' פסוק י' ג' כתוב, ויגד לאברהם העברי. הפסוק הזה מופיע בהקשר של מלחמת המלכים בעמק הסידים. אתם זוכרים את המלחמה הזאת שלוט נופל שם כבן ערובה, חטוף, חוטפים אותו, ואז אברהם יוצא למלחמה להגן עליו, על האחיין הסורר. מלחמה שבה התערב אברהם כדי לשחרר את לוט בן אחיו, מה שנקרא לשחרר את הניצוץ של לוט, של החסד דקליפה מהמקום שהוא נפל לשם. אברהם מכונה כאן עברי עוד לפני שהוא עובר את השינוי, המוטציה בזהותו שהשם אברהם מצביע עליו. ביטוי זה אברהם העברי מצביע קודם כל על ייחוסו המשפחתי. אברהם הוא מצאצאי עבר, שהוא מבני בניו של שם. הוא מזוהה כעברי גם בזמן שהוא עדיין נושא את השם ארם, אב לארם. הזהות של ארם תשמר במשפחתו של אחיו נחור, שינחיל אותה לצאצאיו בתואל ולבן אחריו. אז אנחנו רואים שיש בתוך משפחת שם צינור שממשיך עם הזהות הארמית, וצינור אחד שהולך עם הזהות העברית. עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה היחס בין שתי הזהויות. מכל הפרטים האלה אנו למדים שמשפחת אברהם היא משפחה של עבריים, הנמצאת בגלות בציוויליזציה של אור כסדים. למשפחה זו היה קשר מיוחד לארם, שאפו הוא מצאצאי שם. גם עבר הוא מצאצאי שם, אך דרך הרפחשד. אני רק אגיד את סדר התולדות. זה הולך ככה. שם הוליד את ארם והרפחשד. התולדות של הרפחשד הם שלח, עבר, פלג, רעו, סירוג, נחור, תרח. תרח הוליד את אברהם. נחור והרן. הרן זה אבא של לוט. וקיצור, כל זה בראשית פרק י', תסתכלו שם בפרק י' א', כל הסדר הזה. אז אני חוזר עוד פעם. שם הוליד את ארם והרפחשד. התולדות של הרפחשד הם שלח, עבר, פלג, רעו, סירוג, נחור, תרח. תרח הוליד את אברהם, נחור והרן. הרן, אבא של לוט. בסדר? רק חלק אחד מהמשפחה הזו שב לארץ העברים. לאחר ברור הזהות המתוארת בפרוטרוט בפרשת בראשית. יעקב הוא שיקרא בשם ישראל. בסדר? יש פה איזה ברור זהותי. אם כן, הרב אשכנזי ממשיך, בגלות הזהות העברית הפכה למזוהה עם ארם. כלומר, במילים אחרות, הזהות העברית הפכה להיות בגלות ארם, נקראת ארמית. בכך היא נעשתה ייחודית מדי, משועבדת לדרך אחת מדרכי האדם, ובלשון התורה, למשפחה אחת מתוך משפחות האדמה. במילים אחרות, אפשר להגיד ככה, מה שקורה ליהודי בגלות, זה שהוא מקבל זהות ספציפית שקשורה לעם שהוא נמצא בתוכו. יהודי אמריקאי הופך להיות אמריקאי, יהודי צרפתי הופך להיות צרפתי. מה הבעיה שלו? שבשביל להיות אוהב, דמות אוניברסלית, הוא חייב לייצר זהות פרטיקולרית, כלומר זהות ייחודית לו. במילים אחרות, כמו שכשאתה, נגיד כמו כל אדם שנמצא במשפחה, בשביל לבנות זהות אישית משלו, הוא צריך לעזוב קצת את המשפחה, ואז להקים את הזהות המובחנת שלו. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כלומר, כל עוד אתה נמצא לגמרי בתוך המשפחה, אתה לא יכול לבנות זהות מובחנת. מה הופך אותך להיות מובחן? שאתה לוקח צעד ובונה זהות ייחודית. מה שקורה ליהודים בגלות, זה שהם הופכים להיות ארמים. מה זה ארמים? ארמים זה שם קוד לזהות יהודית, שמעורבבת עם זהות פרטיקולרית של עמים אחרים. מתי התחיל הערבוב? בפשטות, הערבוב קשור מאוד למגדל בבל. בלילת הלשונות, פירוד האומות, ואז העבריים היו אמורים לכאורה להגיע לארץ כנען. אבל מי כבש את כנען מהעבריים, גירש אותם משם? הכנענים. מי היה מלך הכנענים של חם? נמרוד. נמרוד היה משושלת חם. מי היה המנהיג של בניין מגדל בבל, נמרוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעבריים מתחברים מצד אחד לציוויליזציה הדומיננטית של התקופה, ומצד שני מאבדים את הזהות שלהם. הם נכנעים בעצם למי שהיה אמור להיות מי שייתן להם את המקום שלהם. הם לא נאבקו על הזהות שלהם ועל המקום שלהם. אז זה ככה על רגל אחת. אז הוא מביא כאן אמירה מאוד מעניינת, שאחר כך מניטו בעצמו שידרג את זה למשפט אחר. הוא מביא כאן רעיון מהרב אליהו בן המוזג. הרב אליהו בן המוזג אומר שבמחרוזת הפנינים, עם ישראל הוא לא עוד פנינה. הוא אמור להיות החוט שמחבר את כל הפנינים. מניטו אחר כך לקח את הרעיון הזה והסביר את זה עם זר פרחים. אומר, עם ישראל הוא לא עוד זר בתוך, עוד פרח, בזר הפרחים. הוא החוט שמחבר את כל הפרחים להיות זר אחד. במילים אחרות, איך אפשר לקרוא לזה? קצת נתחבר לדברים. מה? כן, אז זהו קורא אוניברסלי. הזהות של ישראל כשהיא נמצאת בין העמים נקראת בלשונו קוסמופוליטיות. קוסמופוליטיות זה אומר שבן אדם בגלל הקוסמוס, בגלל העולם, הוא מאבד בסוף את הזהות האישית שלו. אז הוא קוסמופוליטי, אבל הוא לא אוניברסלי. נכון, נכון מאוד. כלומר, זה הרב זקס כדוגמה. בסדר, הרב יונתן זקס. הוא לכאורה יהודי אוניברסלי, אבל בעצם הוא יהודי אנגלי. הוא לא יכול להשתחרר מהזהות האנגלית שלו. הוא חלק מהזהות האנגלית. הוא בריטי. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק. הרב זקס בעצם הוא מאמץ גם מימדים מסוים. ברגע שיהודי נמצא בתוך בית מסוים, אז הוא צריך לאמץ את מה שמקובל בתוך הבית הזה, כי אין לו תרבות עצמית. כשאתה קורא את היחס שלו נגיד לנצרות, אז אתה אומר, הוא צריך לשפוט את הנצרות, אבל הוא לא יכול לשפוט את הנצרות, כי הוא חלק מהתרבות הזאת. אתה מבין? רק היהודי שיש לו בית יכול להגיד מה הוא חושב באמת כלפי חוץ. כשקמה מדינת
ישראל, אז באמת אפשר להיות אוניברסלי?
בדיוק. זאת הטענה של הרב אשכנזי. גם הרב צבי יהודה אומר את זה. כשמדינת ישראל קמה, היהודי יכול לחזור להיות אוניברסלי. באופן פרדוקסלי, שימו לב לסלי ולסלי, באופן פרדוקסלי, דווקא כשבן אדם מתבדל מהעם שהוא נמצא בתוכו, דווקא אז הוא יכול להפוך להיות עם מסר לכל העולם. שימו לב, היהודים עכשיו שנמצאים בכל כל הגולה לגווניה, נמצאים בסכנה, נכון? למה? כי הזהות הארמית נמצאת תמיד בסכנת השמדה. או שישמידו אותה פיזית, או שהיא נמצאת בסכנת השמדה רוחנית של התבוללות. תמיד. למה? כי היא נטע זר במקום שהיא נמצאת בו. היא לא באמת נמצאת בקרקע שלה. אז היא נמצאת בסכנת השמדה. זה מעיד על זה שהוא לא עשה את התהליך, לפי הרב אשכנזי, את התהליך הזהותי המתבקש. הוא לא עבר שלב. ומי שהיה איתנו במסע של הסוד הישראלי, אז מניטו מכנה אותו צדיק, ורע לו. כי זה צדיק כמו איוב שלא מבין למה הוא סובל. כי הוא היה אמור לעבור לשלב הבא של התקופה והוא לא עושה את הצעד המתפקש, לכן הוא סובל. הוא לא מבין למה הוא סובל, כי ברמה האישית שלו הוא צדיק. כלומר, הוא חי בחוץ לארץ ורואה את עצמו כצדיק, אז למה הוא סובל? כי הוא אמור להיות כבר בשלב הבא, אבל הוא לא עושה את השלב ולכן הוא סובל. אגב, זה יכול לקרות גם בארץ ישראל. גם בארץ ישראל יכול לקרות את הדבר הזה. תראו כמה הרעיון הזה הוא רעיון מכונן, רעיון יסודי מאוד. אני חוזר על הדברים שלו. בגלות הזהות העברית הפכה למזוהה עם ארם. בכך היא נעשתה ייחודית מדי, משועבדת לדרך אחת מדרכי האדם, או בלשון התורה למשפחה אחת מתוך משפחות האדמה. בימינו אנו עדים להתפתחות דומה. גם אם יש משהו מטלטל בהשוואה זו, הרי שצמד המושגים ארמי עברי מקביל מאוד לצמד יהודי ישראלי. בסדר? ואומנם ברור שצריך להבין את המושגים האלה בהקשרם החברתי-היסטורי ביחס לתהליך גלות שיבת ציון. הערכים שנוהגים לחנות יהדות הם בתוכנם ובמהותם עבריות. אותם הערכים העבריים ששמרו להם אמונים בגלגולי הגלויות, מתוך געגועים אליהם ומתוך תקווה לתחייתם. לדעתי, הסיבה לזה מופיעה עכשיו, בסדר? הוא רוצה להסביר שהעברי הוא מי שמשמר בתוכו את הזהות שקשורה לעבר. כלומר, את הזהות שקשורה למצב של האנושות לפני שהתפלגה לזהויות נפרדות. זה מה שהוא אומר כאן בסיום של השיחה. לגבי הביטוי אברהם העברי, המדרש אומר את הדברים הבאים. ויגד לאברהם העברי, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, שלוש דעות. רבי יהודה אומר, כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד. רבי נחמיה אומר שהוא מבני בניו של עבר. ורבנן אמרי שהוא מעבר הנהר, והוא מסיח בלשון עברי. שלושת הפירושים, ככה הוא אומר, הללו למילה עברי מגדירים היטב את מצבו הקיומי של אברהם העברי בזמן שהחליט לעזוב את הגלות באור כשדים. הוא היחיד מבין צאצאי עבר שעדיין דובר את שפת הנבואה שקדמה לבלילת הלשונות של מגדל בבל. מסיח בלשון עברי. מה זה אומר אבל שהוא מסיח בלשון עברי? שהוא כולל בתוכו את השפה שנושאת בתוכה את המסר הנבואי לעולם. זאת אומרת, המסר הנבואי התפוצץ למלא זהויות, ל-70 זהויות, אבל ברגע שאתה מדבר בלשון ספציפית, גרמנית, אנגלית, אז אתה משמר את הזהות הספציפית, אתה לא משמר את הזהות שכוללת את כל הזהויות בתוכן. הזהות של הנבואה כוללת בעצם את הזהות הכוללת, האוניברסלית. נכון, בדיוק, השפה העברית. והוא מייסד את התוכנית המשיחית של ההיסטוריה הישראלית. תוכנית זו תתנגש עד להגשמתה באחרית הימים עם שאיפות השלטון של אימפריות העולם. כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד. אתם מבינים עכשיו למה יש התנגשויות בין ישראל לבין העמים? כי בעצם זה מאבק זהותי מי ישלוט בעולם. הם מרגישים בחושים עמוקים מי ישלוט בעולם, אז הם נאבקים בזהות הזאת. כי זהות שהיא לא מוכנה לקבל סוג של שניות, גם אתם וגם אנחנו. או שאתם שולטים, או שהזהות העברית שולטת. התורה רומזת לעניין זה בסדר היוחסין של שם בפרק י' בבראשית. הדמויות מוזכרות שם ברשימה סתמית של שמות, מלבד עבר. שימו לב לדיוק שלא שמנו לב אליו עד עכשיו, שעליו נאמר, ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. אז מה הדבר הזה מלמד, לפי הרב אשכנזי? מכאן עולה בבירור שהזהות העברית נושאת ממד אוניברסלי, שקדם להתפלגות האנושות לגויים, ללשונות ולמשפחות העמיים. אז למה קוראים לנו עבריים? כי אנחנו בעצם האחרונים שנושאים את הזהות האנושית לפני שהיה פילוג. מי זה אברהם העברי? למה הוא נמצא בעבר אחד וכל העולם בעבר אחר? לא סתם כי אנחנו רבים עם כולם, כי אנחנו נושאים בתוכנו זהות שהעולם כבר שכח אותה. שכח אותה או מתכחש אליה. אותיות דומות. זאת אומרת, הזהות העברית היא הזהות שמשמרת את האחדות הקמאית שהייתה לפני פיצוץ הזהויות, ההתבדלות של הזהויות.
כמו שלאומות גם יש שייכות על הזהות הזאת?
מה זה?
לאומות גם יש שייכות מסוימת על הזהות הזאת?
בוודאי, אדם הראשון. אדם הראשון כלל את כל הזהויות, והאנושות כולה הייתה האדם הראשון. זה אומר שכל אחד, מניטו, אנחנו נדבר על זה עוד בעזרת השם בהמשך השנה, הוא טוען שהנטייה האימפריאליסטית שקיימת אצל האומות נובעת מהרצון לאחדות. זה פרוורסיה, סטייה של רצון לאחדות. זה כמו שמישהו, זה כמו אשכנזי, שרוצה אחדות, אז מה הוא אומר? כולם צריכים להיות אשכנזים. זה בדיוק אותו עניין. מה זאת אומרת? כי הוא מכיר את הזהות שלו, אז הוא חושב שכולם צריכים להיות כמוהו, ואז לא תהיה מריבה. אבל בעצם רק ישראל נושא בתוכו זהות שיכולה לייצר אחדות בלי אחידות. שכל אחד ישמור על הזהות שלו, וכולם יהיו מחוברים ביחד למקור אחד. זה דבר שדורש בירור עדין. איך זה קורה? מה ההבדל בין שם אלוהים לשם הוויה. זה קשור לזהות עמוקה מאוד של עם ישראל, לספירת תפארת, למשמעות של מידה אלוקית שמאחדת את המידות, אבל לא מוחקת את המידות של כל אחת. זה יסוד מאוד מאוד עמוק. אבל למדנו פה עיקרון על במשנתו של הרב אשכנזי. אחד, זה שאברהם נקרא בהתחלה אב לארם, זאת אומרת נושא בתוכו זהות ספציפית של התרבות שבה הוא חי, ועל פניו, היכולת שלו להשפיע החוצה לאומות יותר טובה כשהוא נמצא אצל ארם. אבל זה לא נכון. כי הסכנה של ההשמדה נמצאת שם באור כסדים. זורקים אותו לכבשן האש. נמרוד, רוצה למחוק אותו. אבל מה הופך אותו בסוף לדמות שיכולה לצאת ולהילחם על הזהות שלה עד הסוף? דווקא כשהוא מובדל, וההפרדה הזו, מילות, ההפרדה הזהותית הזאת, מייצרת פרטיקולריות שמאפשרת לו להיות זהות אוניברסלית לעולם. כמה המסר הזה אקטואלי ורלוונטי, כאילו נאמר עכשיו. כמה הסיבוך הגדול של העם היהודי הוא שהוא מנסה להיות מחובר לכולם ולשכוח את הזהות שלו, וכמה רק שהוא מחובר לזהות הספציפית שלו, הוא מסוגל לשאת מסר לכל העמים. מה קורה במלחמה הזו, אם לא הדבר הזה? זאת אומרת שעם ישראל, דווקא כשהוא הופך להיות משהו שמאוד מזוהה עם זהות ספציפית שלו, הופך להיות מוקד שכל העמים מסביב, העמים שמעריכים את ישראל, אומרים, אתם חוד החנית שמגן על העולם. וכשאנחנו מנסים לאבד את הזהות שלנו כדי להיות כמו כולם, אנחנו בסוף שמים אותנו מסוג של סכנה. אז בעזרת השם, בהמשך השנה, אנחנו כל פעם ניגע בנקודה אחת מתוך היסודות האלה במשנת הרב אשכנזי, ונראה כמה היא רלוונטית לזמן שלנו. הצטרפו אלינו וחיו. שיהיו בשורות טובות. תודה רבה. להתראות. יישר כוח.